עכשיו ב-103 FM איפה הכסף? עם אריה מליניאק ומתן חודרוב. עורכת יעל ילון.
ארבע דקות אחרי ארבע ב-103 FM, שלום אריה מליניאק.
אהלן, מתן חודרוב.
טוב לראות אותך פה.
מה זה טוב? אני חושב פעם אחרונה נפגשנו בגלי צהל.
יש מצב, אני הייתי על מדים או משהו.
מה זה על מדים? אתה קריינת את המבזק הראשון שלך.
ואתה המגיש המיתולוגי של יש עם מי לדבר. בשלוש, והייתי נכנס בדחיל ורחים ולא להפריע לך לקרוא את הכותרות.
מה זה לקרוא? כל אות אתה קריינת.
אז תכף נעשה שחזור ונקרא כותרות. בתחנה אחרת, בזמן אחר, אבל אתה יודע, שנתיים אחרי שהוא פרש ממשרד האוצר, נכון. משה כחלון שוב פורש, הפעם מדירקטוריון של חברה ציבורית יונט, שנותנת נכון. אשראי חוץ-בנקאי ללקוחות פרטיים, והנסיבות של הפרישה הזו, בוא נאמר, באנדרסטייטמנט, לא מסמכות.
אז בוא אני אגיד לך, שגם הג'וב שהוא קיבל, לא, אני לא בטוח זה היה בנסיבות מסמכות.
כי מה?
יש סיפור על מנכ״ל, ששלח את הסמנכ״ל כספים שלו למכרז, חוזר הסמנכ״ל, אומר לו המנכ״ל, נו, אומר לו, אל תשאל, זכינו. כשכחלון קיבל את הג'וב, קודם כל, הוא קפץ משמחה, כי אם החברה מצליחה, 8,300,000 כל שנה.
שזו חבילת הגמול מטורפת, יפה. למי שעד אז כיהן בתפקידים ציבוריים ולא עשה כסף
נכון,
גדול.
נכון, אבל תן קצת קרדיט לחזל. טוב שם טוב משמן טוב. האיש הזה עבד כל החיים על השר החברתי עם הרפורמות הסלולריות, ואחרי שהוא חתם על ה8 מיליון, הוא תפס את הראש ואמר, וואו, מה עשיתי?
התברר שלשמונה מיליון שקל שיתגמלו אותו על חברה שמספקת אשראי חוץ בנקאי בריבית ממוצעת של 18%, כולל למשקי בית, לא הלוואות שאתה ואני היינו רוצים לקבל מהבנק, אלא אם היינו ממש ממש במצב קשה וחייבים את הכסף.
בוא נגיד, לא ממש עסק חברתי.
קוראים לזה שוק אפור, במילים פחות מכובסות.
נכון, ולכן מה שאני אומר, אני מרגיש, אם הייתי כחלון, שעשו לי טובה והורידו אותי מהעץ.
הבעיה היחידה היא שבין לבין החברה דיווחה על שוד של 3.5 מיליון שקלים מקופתה, ואז התגלו אי סדרים וצ'קים שנעלמו וכספים שחסרים, כך שהפרישה, הספק יזומה, ספק כפויה
לא,
הזו...
לא, אני לא מייחס לו כלום. הוא אמר בסוף, אני אומר, תודה ש...
לא, לא, בוא נבהיר, כל המעשים הם מלפני תקופתו, ולא מיוחסים לו חשדות
לא,
כלשהם. העניין,
שלא.
העניין היחיד הוא ש... לא בנסיבות האלה אתה רוצה לא להגיע לדירקטוריון ולא לפרוש מהדירקטוריון, והאפיזודה הזו לא עשתה טוב לשר האוצר לשעבר.
ממש היה מוחק אותה בכיף.
טוב, אז מה אתה אומר? מה מחכה לנו היום בתוכנית?
אל תשאל.
שואל?
מערכת הבריאות עובדת היום במתכונת חירום מצומצמת, עקב השביתה שיזמה ההסתדרות הרפואית על רקע האלימות כלפי חברי הסגל.
כן.
אתמול הותקפה רופאה באמצעות מוט ברזל על ידי מטופל בסניף קופת חולים בבאר יעקב, והיא פונתה לקבלת טיפול. כזכור, הממשלה אישרה את הצוותה בקביעות של שוטרים ב-28 בתי חולים, בעלות שנתית של 20 מיליון שקל. יכול להיות שזה מה שאושר, הבעיה ממש לא נפתרה. בפתח התוכנית נרחיב על תופעת האלימות כלפי צוותים רפואיים ועובדי ציבור נוספים.
כן, עובדי ציבור נוספים, כי זה קיים לצערנו גם במערכת החינוך, ובעצם בכל מקום שבו יש לקוחות ויש פקידים שמספקים שירות, אתה רואה היום תגרות אלימות, בכלל תחושה שמשהו מאוד מאוד כוחני ואחור עובר עלינו כחברה.
אתה זוכר את ימי התיכון?
זוכר, זוכר.
זה לא היה צריך כל כך מזמן. אני זוכר שכשמורה נכנס לכיתה, קמנו. קמנו, אתם קמתם שמורה נכנס?
אנחנו כבר לא קמנו, כבר והיום לא. היום קמים כדי להרביץ.
אז זהו. אנחנו נדבר על עוד משהו. אינפלציה וריבית נשמעות כמו מילים מסובכות, אבל מאחוריהן עומדים החיים עצמם.
כן.
מדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול מבטא התייקרות נוספת של סל המוצרים הבסיסיים במשק, מהדיור, דרך פירות טריים ועד לבגדים ורעיתים. אורח התוכנית יהיה פרופסור לאו ליידרמן, היועץ הכלכלי של בנק הפועלים. אנחנו נשאל אותו אם יש תקווה לבלימת גל העלאות המחירים.
למה צריך לשאול אותו? אני שואל אותך, יש תקווה לבלימת גל העלאות המחירים?
אני, אין לי תקוות ואין לי זיכרונות. אני נכנס לסופר ובודק את המחירים. כן, זה הכל.
ומתאכזב קצת בימים לאל, האלה כשאתה בודק אותם.
ותודה לאל שלילדים שלי יש דירות.
ואנחנו נתעדכן כמובן גם מהבורסות ביום שאחרי העלאת הריבית בארצות הברית, אבל קודם אמרת שאתה מתגעגע לשמוע אותי מקריין קצת כותרות.
ונעבור למתן חודרות.
ימי הרדיו. יאללה, כותרות. המשבר במערכת החינוך, מרכז השלטון המקומי מאיים שלא לפתוח ב-1 בספטמבר את שנת הלימודים בחטיבות הביניים ובתיכונים ברחבי הארץ. באספת חירום שקיימו ראשי הרשויות אחר הצהריים, דרשו ראשי ערים מהממשלה לטפל במחסור בכיתות לימוד, לגייס מורים נוספים ולשפר את תנאי העסקתן של הסייעות בגני הילדים. הנה דברים שאומר לנו חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי.
אנחנו אומרים את זה רבותיי, חודשיים וחצי לפני פתיחת שנת לימודים. לא שבוע לפני שיציגו אותנו כאילו אנחנו כאלה שמנסים עכשיו בדקה ה-90, חודשיים וחצי, כדי לקיים מסע ומתן אמיתי לפתור את הבעיות. אותנו לא מעניין, אנחנו לא מחפשים שיזרקו לנו על זה כמה ועוד מיליוני שקלים כדי לפתור. לא, אנחנו מבקשים פתרונות לדברים, ואחרי שנתיים שהיינו יחידים את החתרנותה. אחרת, בראשון לספטמבר, כולנו נהיה מאוחדים, ללא פתיחת שנת לימודים, כי אנחנו רוצים לדאוג לעתיד של הילדים שלנו, גם במערכת החינוך וגם בפתרונות הדיור.
מה שאומר בעצם חיים ביבס, הממשלה הזו כבר מקרטעת, בוא נגיד, סופרת את ימיה לאחור,
okay.
ולכן לא יהיה לנו עם מי לריב ועל מי לאיים בראשון לספטמבר, אז מתחילים כבר היום.
כן, זה ספורט לאומי, נכון. תשמע, פרייר מי שלא משבית. שר האוצר לשעבר משה כחלון, כאמור, מתפטר היום במפתיע מדירקטוריון יונט, המספק את אשראי חוץ-בנקאי, בין השאר ללקוחות פרטיים. לאחרונה דיווחה החברה על חוסרים של כ-8 מיליון שקלים בספרי החשבונות, והשווי שלה בבורס הצנח ל-40 מיליון שקלים בלבד. בהודעת ההתפטרות שלו אמר כחלון, אנו מבינים כיום שייתכן וקיימת לחברה חשיפה כספית משמעותית, אשר נגרמה בגין אירועים מלפני הצטרפותי לחברה. שר האוצר לשעבר קיבל תגמול של כ-8,300,000 ש"ח לשנה בעבור 80% משרה. נחתם הסכם בין משרד החקלאות למגדלי העופות המטילות. על פי ההבנות, המכס המוטל על ייבוא ביצים ירד ב-50% באופן מיידי, כך שיתאפשר ייבוא בהיקף משמעותי מחול. תכנון הענף באמצעות מועצת הלול יסתיים בתוך 10 שנים, והממשלה תשקיע כ-760 מיליון ש"ח בשדרוג המתקנים לעופות. עמית יפרח, מנכ"ל תנועת המושבים, מרוצה מהישגי החקלאים.
הסכם שבעצם מבטיח את עתידו של הענף במשק המשפחתי, נותן למגדלי ההטלה את האפשרות להעתיק את הלולים דרך מענקים של המדינה, מייצר את היכולת לחקלאים המבוגרים לפרוש בכבוד ולקבל את הפיצוי שמגיע להם, ובסופו של דבר מייצר למדינת ישראל הבטחה של אספקת ביצים טרייה לאורך כל השנה במחיר סביר. הוכחנו בהסכם הזה שאנו הנהגה אחראית שמבינה את הצורך גם לשמור על החקלאות הישראלית, גם על ביטחון המזון, ובוודאי לנסות ולהירתם לטובת הורדת יוקר המחיה.
ושים לב לזה, אריה, מחר שיבושי תנועה קשים בין 10 ל-12 בצהריים, יום שישי, לא נעים, וזה קורה בעקבות שביתה של נהגי האוטובוסים המאוגדים בהסתדרות הלאומית. עיקר העומסים צפויים בירושלים וסביבתה, בנתניה, באשדוד, בפתח תקווה, בנתב"ג, בראש העין, ביבנה, בקיצור, חצי מדינה.
איפה שכואב.
כן, ישראל גנון, יושב ראש ארגון הנהגים, מפרט את דרישותיהם לשיפור בתנאי העבודה.
לדאוג ששכר נהגי האוטובוסים יהיה סביב השכר הממוצע במשק. אצלנו בישראל השכר הוא 40% מתחת השכר הממוצע. בכסף כזה, בשכר כזה, אי אפשר להביא נהגים חדשים לענף. ונהג צריך לעבוד 2 משרות בחודש. נהג אוטובוס שעובד 2 משרות בחודש, זה כבר סכנת חיים. נושא האלימות, צריך להוריד את האלימות לאפס. אי אפשר לסבול את זה. נושא תשתיות, אין עוד ענף במדינת ישראל שלעובד אין שירותים או מים לשלוף את הפנים בהפסקה שלו. זה דבר בלתי נסבל. צריך לעשות את התחבורה הציבורית שירותית יותר, איכותית יותר, מקצועית יותר. צריך להביא לנהגים את הכלים הנכונים.
אתה יודע, בסוף הכל מדובר בכסף. אבל בשביל שיקשיבו לך, אתה חייב לדבר גם על להשתין
סיפור הבקבוקים.
בדיוק, בסוף הקו, שיהיה לי איפה.
טוב, תשמע, יש תחרות קשה בימים אלה.
עובדה שאנחנו מדברים על זה.
המורים מאיימים להשבית, ועכשיו גם מנהגי האוטובוסים. בקיצור, סכסוכי עבודה במשק, אלה הכותרות שלנו. מיד מתחילים. האלימות במערכת הבריאות שסופגים הצוותים הרפואיים היקרים שלנו בראש המשדר היום. בוא נגיד שלום לוולנטינה. שלום וולנטינה.
היי, שלום, שלום.
אחות סיעודית בגבעתיים שחוותה תקיפה קשה ביממה האחרונה. מה קרה?
היום, ביום כזה, של כל הצוות הרפואי בשביתה בנושא האלימות, אני הרגשתי על עצמי מה זה אלימות מהמטופלים שלנו. אלימות לא פיזית, כן, אבל אני חושבת שבעוד כמה שניות זה גם יכול לגרום עם המכות. תודה יעל של הצוות של המרפאה שלי שעזרו, שנתרדו את הנשים. ומה קרה? יצאתי מהחדר וכל האנשים ובת אחת נפלו אליי עם הצעקות.
רגע, למה זה קרה? איך התחיל קרב הצעקות הזה? על איזה רקע?
אנחנו היום מרפאה תורנית ומלא אנשים, הכל, ויצאתי לעזור לאנשים, וככה בבת אחת, ולא הבנתי מה קרה, כל אנשים ממש נפלו, ממש עם צעקות, עם הדבעות, עם הידיים, ונכנסתי ממש לפחד, ולפחד נוראי, אני לא הרגשתי דבר כזה לאנשים.
ולנטינה, תשמעי. אני תושב גבעתיים. עכשיו, אני קצת מכיר את האוכלוסייה. יש מקומות שאתה מקבל ששם, אני לא יודע מה, יש אלימות. אם הגענו בגבעתיים לאלימות עם אנשים כאלה, זה כבר...
כן, זה מה שאני יכולה להגיד. זה פעם ראשונה שהיה דבר כזה. בגלל זה אני לא הבנתי מה קרה, מה עם אנשים היום.
כן, ומה באמת עם אנשים? את חושבת שהם ראו שככה זה עובד במערכת הבריאות? עוד ועוד מקרי אלימות שפשוט מדבקים, גורמים גם ללקוחות לא מרוצים אחרים לפנות לדרך הזו ולהרים את הקול או את הידיים?
כן, כן, אני חושבת שככה הם חושבים שהם יכולים לקבל מה שהם רוצים.
כן, וזה כמובן לא נכון, כי לא רק שהם לא מקבלים כך את מבוקשם, הם למעשה פוגעים בתפקוד שלכם כצוותים רפואיים, מכניסים אתכם ללחץ גדול, צורבים בכם טראומות, אני מניח שלא יכולת להמשיך לתפקד כרגיל אחרי התקיפה.
כן, בטח, אני לא יודעת איך אני עכשיו חוזרת לעבודה עם אנשים שיכול להיות דבר כזה, נכון? זה פחד.
כן, בואי נצרף לשיחה בשלב הזה את ויקטוריה, מנהלת סיעוד בבני ברק. שלום ויקטוריה.
שלום.
הזוועה הזו, האימה שמתארת ולנטינה, חדשה לך, זרה לך, או שלצעריך את כבר מורגלת?
לא, זה ממש לא חדש, אנחנו חווים אלימות על בסיס יום-יום כמעט. בטח שזה בעיקר אלימות מילולית, שזה אלימות לכל דבר. והיא פשוט לא מופיעה בתקשורת, ואנחנו איתה אנחנו הולכים הביתה, איתה אנחנו ישנים, מתנהלים עם המשפחה, זה משפיע על השחיקה שלנו, זה משפיע על well-being שלנו.
אבל מה גרם להתגברות התופעה הזו דווקא עכשיו? עוד תקרית ועוד תקרית ועוד תגרה ועוד הרמת ידיים, למה המסה הקריטית הזו מצטברת כעת?
אני אגיד לך, יש כמה דברים שמשפיעים במקרה הזה. דבר ראשון, זה מערכת הבריאות, היא קורסת, היא עוברת על התקנים של שנות ה-90. עכשיו, תוחלת החיים עולה, גם מודעות לתהליכי מניעה, אבל אין יותר אנשי רפואה ואחיות, אין צוותים. אנחנו עובדים באומס מטורף.
אני חייב להגיד לך משהו. דווקא בתקופה של הקורונה, כל המדינה, מדן ועד אילת, עמדו ומחאו כפיים למערכת הבריאות. עכשיו, מה שאני, הרעיון שאני מנסה להסביר לעצמי, זה נראה כמו פשע השראה, כמו שפעם היו תאונות, פגע וברח. אני כבר שנה או שנתיים לא זוכר שהייתה תאונה כזאת, זה פשוט נגמר, והיום יש פשע השראה, כל אחד לומד מהשני, הולך להרביץ מכות בקופת חולים.
זה נקרא מרוץ לתחתית, אתה רואה שאחד גנב את תשומת הלב דרך הלימוד, ואתה אומר, אוקיי, גם אני אעשה את אותו דבר כדי להשיג את מבוקשי במערכת הזו שכפי שמתארת ויקטוריה, היא מערכת במחסור קשה, נכון? היא מערכת שאין בה אף פעם מספיק משאבים.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שעוד דבר נוסף, שפשוט אנשים חושבים שככה הם יכולים להשיג יותר דברים. הם לא מבינים שזה דווקא עוצר דברים. וגם צריך לעצור את זה. פשוט אף בן אדם אין לו זכות לפגוע בבן אדם אחר. ואנחנו צוותים, אנחנו בני אדם.
כן. בואי נחזור לסיום לוולנטינה. תארי לנו קצת את האווירה בעקבות התקרית שחווית שם? מה הלך הרוח בקרב הצוות הרפואי כרגע?
לא הבנתי את השאלה.
שאלה, מה שלומכם? איך אתם מנסים לחזור לשגרה אחרי אירוע כל כך קשה?
אני לא יודעת, באמת, אני לא יודעת מה לעשות, בגלל זה קורה, כן? זה לפעמים קורה, אבל כל פעם זה יותר גרוע, וצריך משהו לעשות, משהו לשנות, לעצור את האנשים שיהיה גבולים, הכל.
אי אפשר להעמיד שוטר בכל סניף של קופת חולים.
כן, זה ביום. ביום ראשון כן, תחזרי לעבודה, כן. אני מתאר לעצמי ותצטרכי הרבה כוחות כדי לעשות את זה בתקווה שהיחס ישתנה. ולנטינה, ויקטוריה,
תודה.
על האלימות הקשה הזו בקרב צוותים רפואיים, תודה רבה לשתיכן.
תודה רבה, ביי.
עדכוני תנועה עכשיו.
שלום ואחר הצהריים טובים לליזי דלריט, שסגנית יושב ראש השלטון המקומי. מה שלומך ליזי?
בסדר גמור, מה שלומכם?
אנחנו באופן כללי בסדר.
קצת במתח לקראת 1 בספטמבר.
כן, אין לי ילדים בבית ספר כבר. אבל תגידי, היה חסר לנו על אחרי המורים גם את אתכם על הראש?
הם לא רצו להישאר בצל. אתה מבין, היום כדי להתבלט, אתה צריך לאיים בשביתה. אז למה אתם?
יש לך 4 דקות להגיד בדיוק מה אתם רוצים.
אוקיי. אז דבר אחד, לצערי הרב, אני אומרת את זה לצערי הרב, אף אחד לא מבין שיש מצוקה שהיא כל כך גדולה, אם לא מתחילים לאיים בשביתה, כולל כל מי שצריך לקבל החלטות. הגענו למצב שאנחנו מתחננים כל שנה לכיתות לימוד, לתושבים מגיעים, תושבים מתאכלסים ביישוב. צריך לתת להם תשתיות, תשתיות של חינוך, צהרונים, כיתות לימוד.
אבל הבעיה היא לא רק בכיתות הפיזיות, נכון? בתשתית שקיימת בכיתה, יש גם בעיה קשה של כוח אדם במערכת החינוך.
נכון, עכשיו אם כולם מסתכלים ורואים את השוק, גם הפוסט קורונה עשתה את הבעיה הזאת, אין כוח אדם, אי אפשר לגייס יותר אנשים, זה לא רק בחינוך, זה בכל הרשויות המקומיות וגם בשוק הפרטי.
אז מה צריך לעשות? איך הממשלה אמורה להתמודד לדעתך עם המצוקה שנוצרה כאן?
אי אפשר לבנות מחר בבוקר בתי ספר.
וגם לא להכשיר עובדי הוראה חדשים שזקוקים לסמינר של שנים.
אפשר לבנות, להעביר את התקציבי, אנחנו יודעים לבנות. אני ב8 שנים שאני ראש רשות, בניתי הרבה מאוד מערכות מוסדות ציבור, אבל קיבלתי את הכסף, ואפילו נתתי גם הלוואה לממשלה בקרנות פיתוח שלנו. 9 חודשים מינימום צריך בשביל לבנות בית ספר. אנחנו כבר באיחור השנה הבאה עוד רגע. צריך מכרזים, צריך לבנות כיתות לימוד, צריך לבנות גני ילדים, צריך לבנות תשתיות.
נו, ואולי ההישענות על תקציבי המדינה קצת מוגזמת. יתכבד השלטון המקומי שגובה ארנונה לא נמוכה מהתושבים, יכניס את היד לכיס וישלים את החסר. למה הכתובת היא תמיד משרדי החינוך והאוצר?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, אבל ארנונה לתושב לא יכולה נבר להשלים את החסר, מדובר על 41% מתקציב הרשות המקומית אצלי למשל, שזה כספי ארנונה, זה ברור שזה בכלל תקציב בלתי רגיל ולא תקציב שוטף, בניית מוסדות חינוך, זה בינוי, זה עון עתק של כסף,
כן.
בכלל לא בספירה הזאת.
תגידי, ליזי.
זה לא משוואה נכונה. וקל להגיד לכם לגבי כוח אדם הרי.
כן.
סוף. אם אנחנו רוצים שהחינוך יהיה טוב, אנחנו רוצים להשקיע, כולנו רואים שהולך להיות משבר אקוטי, גם נושא הגננות, גם נושא הסייעות. אין גננות, אין מורים, אין צוותים, אין סייעות, אין תומכי למידה. במשכורת של 30 שקל כבר בייביסיטר אנחנו לא משיגים.
נכון.
אז בואו שנייה נתעשת.
אבל יש לי שאלה אלייך, ליזי. אתם בניתם, ותהיו בריאים, בניתם מגדלים על 471 שם, בניתם מגדלים. מה חשבתם כש...
אתה מדבר על גני תקווה, גני שליזי
תקווה.
מכהנת כיושבת ראש הרשות המקומית.
נכון. ומה חשבתם כשיחלסו את הבניינים הזה, תתחילו להקים בתי ספר?
אז תראה, במקרה שלי, ובאמת אני אומרת לך, איך שנכנסתי לתפקיד, זה מה שעשיתי, לקח לי שנה-שנתיים רק לייצב את המערכת, כי קיבלתי תוכניות שאושרו כבר לידי הוועדה המחוזית וועדות התכנון, אבל בלי כיתות לימוד ובלי מספיק משאבים, והצלחתי להגביר את הפער, זה עולה בבריאות הדבר הזה, לרוץ אחרי סביב השעון ולספק את התפקיות.
זה פער שנוצר גם כתוצאה מהחתימה, רגע שנייה אחת, מהחתימה על הסכמי הגג, נכון? משרד האוצר ואתם סיכמתם על תוספת עצומה של יחידות דיור, אבל לא תמיד זכרו לדאוג למוסדות הציבור הנדרשים למשפחות החדשות.
במקרה של גני תקווה, שאני רגע ראש הרשות שאלה, זה לא בדיוק נכון, כי אין הסכם גג לגני תקווה, כי מדובר באדמות פרטיות ולא באדמות מנהל.
אבל במקומות אחרים בארץ.
בדיוק, במקומות אחרים בארץ, כן, נוצרו הסכמי גג והיו צריכים לקיים את מה שהבטיחו, וכנראה פערים גדולים ונוצרו מזה. אבל אני חייבת לענות רגע על שאלת גני תקווה.
ממש לסיום, כי תם זמננו.
לשמחתי אין חוסר של כיתות, אבל אני לא רק ראש מועצת גני תקווה, אני גם סגנית יושב ראש המרכז לשלטון המקומי, ואני אומרת את המצוקה גם בשם הרשויות שסובלות מחוסר. לשמחתי, אין את זה.
תודה רבה לך, בואו לגור בגני תקווה, אנחנו כבר נדאג לבת הספר.
קודם כל עשית פה חתיכת פרסומת ליישוב, אבל בואו נקווה בשביל כל ההורים שבאחד בספטמבר הקרוב תימצא הנוסחה, גם אם ברגע האחרון ולא ישבו התלמידים אחרי השנתיים של הקורונה.
ואני ממש מקווה שתפתרו את הבעיה.
לא, כי התלמידים עברו פה למידה מרחוק וקורונה וכל כך הרבה תלאות, בואו לא נשבית להם שוב את פתיחת שנת הלימודים.
תודה רבה לשניכם.
אפילו בקיץ הזה,
פרסומות ואחריהן שיחה מיוחדת עם היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים על אינפלציה, דיור, מחירים ומה שביניהם. את מדד המחירים לצרכן אתמול ראית?
אני לא רואה, אני מרגיש.
מרגיש בכיס, אה?
בוודאי, איפה שאני לא פונה, תראה, כשהתחלתי להרגיש פה ממש את התוכנית, העליתי איזו השערה, משהו לא הסתדר לי. לא יכול להיות שהמספרים מייצגים את המציאות שאני פוגש. או שמישהו עושה עליהם מניפולציה או השד יודע, יש איזה פער בין המספרים למציאות.
עוד 0.6% אתמול, 4% ועשירית בשנה האחרונה, זו עליית המחירים הכללית במשק, והדיור, הדיור זינה כאן ב-15% ו-4% רק בשנה האחרונה. בוא נגיד שלום ליועץ הכלכלי הראשי לבנק הפועלים ומרצה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור ליאו ליידרמן, שלום לך.
שלום לכם.
הופתעת מהקצב הזה של האינפלציה שצריך לומר, עמד בניגוד לחלק מתחזיות האנליסטים?
לאו דווקא, אני חושב שבקונצנזוס של האנליסטים מדד של 0.6-0.7 חודשי היה פחות או יותר בתוך
עכשיו בוודאי, אבל אתם לא חשבתם עד לפני כמה חודשים שהעולם הולך למציאות אינפלציונית כזו, זה הפתיע גם אתכם.
בוודאי שלא, אני חושב ששאלה מאוד לגיטימית וצודקת, אף אחד מאיתנו לא חשב שהעולם הולך לכזה משבר ענק שכולל בתוכו המשך השיבושים בשרשרת ההספקה הגלובלית, שכולל את הפלישה של פוטין לאוקראינה, שכולל עוד שורה של דברים שבאמת אף אחד לא חזה אותם. גם בתי ההשקעות ומחלקות המחקר הטובות ביותר בעולם לא ידעו לחזות.
טוב, אנחנו לא במבחן אמינות, כי היום יש הובי כזה לעיתונאים למצוא איזה ציטוט מלפני זה שכבר לא רלוונטי.
אתה רומז למישהו?
לא, לא. זה גם נכון אולי לגביך.
תודה רבה. טוב שבאתי.
יפה. אבל תשמע, אני כשאני מנתח מצב, אני אומר, יש דברים בשליטתי, לא בשליטתי. פוטין יכול להפסיק את המלחמה, יכול להעיף טילי, אני לא יודע מה. אני יודע מה אני עושה במצב הנתון. וכשאני מסתכל גם על המצב הפוליטי, ואני עוד זוכר את עסקת החבילה, אני מספיק זקן הראשונה, הדרך היחידה לצאת מזה זה עסקת חבילה.
כי מה אחרת נהיה כאן בלופ של העלאות שכר, העלאות מחירים, העלאות שכר, העלאות מחירים. וזה באמת חשש שפרופסור ליידרמן.
חברים יקרים, כלכלה זה מקצוע. אמנם לא מדויק, אמנם לא פיזיקה, יש לנו אקסלים, יש לנו נתונים, ואפשר לפרוס את הנתונים. נתחיל בארצות הברית ואירופה. כשהאינפלציה בארצות הברית היא 8.6%, חודש מאי לעומת מאי בשנה שעברה, זה זעזוע ענק לכלכלה שהיא כולה נומינלית. אין שם עצמדות, ואף אחד לא חושב במונחים כל כך ריאליים.
כן.
יותר מ-60% מעלייה מיוחסת לעלייה במחירי הקומודיטיס בעולם, מחירי הסחורות, מחירי העולם נמצא במשבר מזון כלל עולמי.
וזה הסיפור של רוסיה ואוקראינה, גם הדלק שזינק כתוצאה מחששות מפני הפסקת הייצוא הרוסי, גם החיטה והאורז והטירס שהפסיקו להגיע ממדינות מזרח אירופה.
והם חירי ההובלה.
בדיוק, אז לכן תשובתי לידידי אריה היא שעם כל הכבוד לעסקאות החבילה, עסקאות החבילה התאימו יותר כאשר האינפלציה הייתה made in Israel, וכאשר הייתה לך הסתדרות חזקה, ובנק ישראל הציץ את הפיחותים, והיצרנים והתעשיינים העלו מחירים, ואז באמת ההסכמה החברתית הזאת הייתה מאוד מאוד מועילה.
אתה יודע, הבנתי, מצוין, עכשיו בוא תסביר לי, מורה בתיכון, או שמקבלת 6,000-7,000 שקל מזכורת, קוראת בעיתון שבסך הכל גירעון אין, הקופה מלאה, והיא לא יכולה לגמור את החודש והמחירים עוד הולכים לעלות. אז אני יכול לספר לה על מחירי ההובלה בעולם, תגיד לי אתה, איך פותרים את זה?
שלא לדבר על עובדי שכר מינימום, שאמורים לקבל 100 שקל בלבד תוספת השנה, והכל מתכזז רק עם העליות במחירי הדלק.
אז בואו נבדיל בין שני דברים. הדבר הראשון הוא שישראל היא מדינה יקרה, ויש לנו בעיה של יוקר מחיה. לא קשור לאינפלציה של השנה, עוד לפני שהשנה התחילה.
כן.
איך פותרים את זה? צריך לעשות תוכנית חירום לאומית. כמו שהייתה לנו תוכנית חירום, אריה, אתה זוכר, 1985?
נכון.
צריך תוכנית חירום לאומית.
אבל עם איזו כנסת, עם איזו קואליציה תעשה עכשיו תוכנית חירום לאומית?
אוקיי, בסדר, אז נעבור למגרש הפוליטי. אני חושב שמתן ייתכן וכל הפוליטיקאים מכל הכיוונים יהיו מוכנים להירתם למאמץ הזה, שזה בסך הכל אנחנו, הילדים שלנו, הנכדים שלנו, בסך הכל זה רמת החיים של כולנו. וצודק אריה, זאת מדינה שבה מורה בתיכון ובעלה זאת עיר, הוא עובד בתור מזכיר בלשכת רואי חשבון, עורכי דין, מאוד מאוד קשה להם להתקיים.
פרופסור ליידרמן, אני מסתכל על המצב הפוליטי, ואני אומר שמי שיפגע, זה קודם כל הרפורמות לטווח ארוך, כי לטווח קצר אפשר עוד איכשהו להסתדר, והאיומים על שביתות, זה בגלל שמרגישים שהממשלה היא כבר כמעט פגר. אבל אני מדבר על הרפורמות לטווח ארוך, שזה באמת מה שיעמיד את המדינה, כל זה יתפוגע.
אני לגמרי מסכים איתך, ויש לנו שנים של פיגור בתשתיות יחסית למדינות ה-OECD, מערכת החינוך דרושה לרפורמה מאוד, מאוד כוללת, מכיוון שאנחנו לא מכינים את ה... את 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 הצעירים שייכנסו לשוק העבודה במקצועות הנכונים ועם הכלים הנכונים. אתה יודע, יש צעירים בני 10 ובני 12 שהם יותר מתוחכמים מהמורים שלהם.
אבל אני שומע אתכם חברים מדברים על חינוך ומדברים על תשתיות, ורק בנקודה הכי כואבת לבני הדור שלי, יופי עם כל הכבוד לחקלאות, בנקודה הכי כואבת לצעירים כמוני אתם בכלל לא נוגעים. תראו מה קורה. לא, תראה מה קורה במחירי הנדלן, תראה מה קורה לזוג ישראלי צעיר שעושה כל מה שכתוב בספר, שירת בצבא ולמד מקצוע והפך לאקדמאי ונכנס לשוק העבודה, והסיכויים שלהם לקנות היום דירה לא בגוש דן, לא במרכז תל אביב, אלא בישראל רבתי, קרובים לאפס.
אז זה השאלה בדיוק שאני...
ואני חושב שהתבטאתי על זה מספר פעמים, בעיית יוקר הדיור והמחסור בדיור היא הבעיה הכלכלית חברתית מספר אחת של מדינת ישראל. מספר אחת. ופה אני מוכרח לומר שהכתובת היא על הקיר, ופה אין ויכוחים בין כלכלנים של אסכולות שונות. הדיור יקר מכיוון שהקרקע יקרה. העלות הבנייה בישראל היא מאוד תחרותית. יש הרבה יזמים ויש הרבה חברות של בנייה. הבעיה העיקרית היא הקרקע. המדינה מחזיקה 95% מהקרקעות של המדינה. וכן, וכאן זה המקום, כמו שאמרתי קודם, לעבור למגרש הפוליטי, כי פה אין לנו בעיה של דיאגנוזה, אוקיי? פה אנחנו יודעים מאיפה זה מגיע.
כן. שר האוצר ליברמן כן מדבר על הוזלה של הקרקעות, אבל איך תדע מהרגע שהוא הבין את הבעיה עד הרגע שהוא יוכל אם בכלל ליישם משהו טוב. לצערי נגמר לנו הזמן, אבל מעבר לכך שהייתה שיחה מעניינת, אני חושב שהבנו את התמונה הכללית, ואיש ישראל גם יקרה לפני המשבר, גם התייקרת תוך כדי המשבר.
כדורגל בארגנטינה נעביר לשיחה הבאה.
ובעיקר לא יכולה לטפל כרגע בבעיות העומק שלה בגלל המשבר הפוליטי. פרופסור ליאו ליידרמן, כלכלן, יועץ כלכלי ראשי לבנק הפועלים ומרצה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
ערב טוב לירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים.
אהלן אריה.
אתה יודע, וורן באפט אמר שבשפל רואים מי שחה עם בגד ים ומי הערום. מה אתה אומר?
שמזל שאני עם בגד ים. גם היום אנחנו רואים טוב מאוד מי עם בגד ים. וול סטריט פותחת את המסחר. אתה יודע, אתמול ראינו קצת עליות אחרי העלאת הריבית שמה, חזרנו לסורנו ירידות של כ2.5%. לונדון, שגם שם העלו את הריבית פעם חמישית ברציפות, יורדת כ2%, כמעט 3%. ותל אביב קשה למוד לעמוד בפרץ, גם פה רואים 2% בכיוון מטה. בסך הכל אנחנו באמצע היוני שמתברר כחודש מאוד מאוד אדום בשווקים.
כן, והכל ברקע הערכה שכסף יצא משוק ההון ככל שהריבית עולה לאפיקי השקעה אחרים, וזה לא מבשר טובות לגבי מחירי המניות וגם לא לגבי החסכונות הפנסיונים של כולנו.
נכון, אבל צריך לזכור שהחסכונות הפנסיונים מושקעים במניות, אבל גם באפיקים אחרים. לגבי שוק המניות מתן, אני הייתי נזהר מאמירה חד משמעית. אנחנו בדרך כלל רואים הכיוון הוא, אנחנו מתחיל באינפלציה, עליית ריבית, ואז איזושהי יעתה במשק,
כן.
ואז מתחיל השיקום הגדול. אני מניח שאנחנו כרגע בשלב העלאת הריבית. אגב, אתמול, הנגיד האמריקאי, העלית הריבית בשלושת רבעי אחוז, זה הייתה עלה מאוד חדה, והשוק קיבל את זה דווקא בחיוב, כי אתה יודע, אם כולם יודעים שתבוא העתה באיזשהו שלב, אז בוא נגמור עם זה כבר.
אתה אומר, מתחילים לספור לאחור לקראת העתה, שאחריה תהיה אולי תוששות, ובסוף בסוף זה ייראה כמו מכה קלה בכנף של המדדים, שלטווח ארוך, בראייה של 20 או 30 שנה לאחור, ממשיכים לעלות למעלה. ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, תודה רבה.
סף שבוע נעים.
איפה הכסף? זה הזמן שלנו לסיים. נודה לעורכת יעל איילון, למפיקה מלי בנימינו, ואחראי על השידור, אחראית, אבישג אליסף שוסטר, בדיגיטל מיכל קדוש, עדן בן ארי ומאור רטה, השידור החי בפייסבוק ובטוויטר שלנו כל הזמן. תודה רבה לך, ארי מליניאק.
תודה, מתן.
היה לי לעונג.
וארי אלדד מחכה כבר בכפר אדומי.
וגם רוני ברון, למה רק ארי אלדד? הנה רוני ברון
מה יש לך, רוני ברון? מה יש? אמרתי וורן בפט במקום מילטון פרידמן. תן! מה שחשוב זה שאני אמרתי.
אצל רוני אין סלחנות לטעויות.
זה ברור. אם מילטון פרידמן היה יודע את זה, הוא היה אומר אריה צודק.
השוטר הטוב תכף יטפל בך.
ברור.
תודה רבה, מתן. תודה רבה, אריה.
תודה רבה.
רוני, אנחנו מוכנים?
אני כן, מתי?
יאללה, מתחילים.
מתחילים.